כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו
עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ
שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס, עומר מנחם שליט נמצא איתנו על הביצוע הטכני ועל ההפקה. אנחנו ב-104.9 FM ו-105.3 FM, גם באפליקציית כאן אודי, ובאתר שלנו אתם יכולים להאזין לתוכניות. אנחנו הולכות לדבר היום על חג השבועות, שירי.
נכון, רונה, שלום לך.
שלום רב.
שבועות הפך להיות יום חגם של הפודיז. המסורת מציינת את החג כחקלאי מאוד, חג שבו עוצרים להתבוא. בונן על תנובת השדה ולהודות למי שאחראי לכל השפע הזה. ובגלל זה התייצבנו כאן שתינו היום לבושות בסמלות לבנות מתבדרות. אהבתי את הפרנזים אצלך.
תודה, תודה.
אוחזות בטנה מתפקע, מפירות ביקורים, במחיר מופקע שאין דברים כאלה. וזה הזמן לשאול את החקלאים מה קורה בשדות, לא?
כן, קודם כל יופי של דמיון יש לך. ממש את נהדרת. שני, כן, תשמעי, זה היה אמור להיות חג החקלאות, באמת החג של המסורות החקלאיות שמתבוננים על השדות, זה גם חג של דבש במקורות, חג שיש לו המון קשר אל המתוקים ואל הדבש. זה הפך להיות חג של הלובינג, של החברות והמשק שמנסה לקדם את הגבינות והחלב.
מוצרי חלב.
כבר הרבה שנים, זה כן, לא חדש, כן. אבל זה בסדר, זה הפך לחלק מהעניין. לא תמיד זה מוזכר במקורות, העניין של החלב, אבל אנחנו נדבר גם על חלב וגם על החקלאות, נהיה מסורתיות ולא. ברי מידי יופעים על חקלאות בת ימינו, מה זה אומר להיות חקלאי בימים כאלה? כי חקלאים זה כבר לא רק האנשים האלה שיוצאים עם הטרקטור בזריחה אל השדה,
אל הפלחה, כן, כן.
ואוספים בידיים, אנחנו יודעים שזה כבר לא ככה. הם צריכים להיות משווקים ויחצנים ולייצר דברים, נדבר על זה עם מידי. נדבר על המחסור בחמאה שחלקנו מרגישים אותו. זה קורה כל שנה, זה קורה גם השנה. מה הם החמאות הצהובות האלה, הגושים הצהובים שאנחנו רואים לעתים במעדניות? נדבר על פרחים בצלחת. יש תופעה כזאת? האם זה קשור גם לבריאות? האם זה רק אסתטי, איזה פרחים שמים, איזה לא. נדבר על משמישים ודובדבנים והפירות,
פירות
השפע
קיץ
הענקי.
מדהימים.
וגם נשאל האם עוגת גבינה או כנף.
סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום מדי.
שלום שירי, מה שאתם?
מצוין, אז קודם כל חג שבועות שמח.
חג שבועות שמח.
מה זה בשבילך, עידאי, כמי שנדמה שאולי באיזשהו אופן חי את החג הזה כל השנה? מה זה בשבילך החג הזה?
אני מודה מתייחסת לכך שאני גבן ומגדל עיזים לחלב, ולכן אני חי את החג כל השנה.
וגם החקלאות, האמת, גם החקלאות.
כן, זה. אז האמת שהחג עבורי הוא לא חג של חלב בכלל. נכון שבצד הפרנסה יש לזה יתרונות, אבל החג הוא קודם כל חג חקלאי. והוא גם חג מתן תורה עבורי. אז יותר מכל אולי זה חג של ארץ ישראל, וזה הנושא שאני חי אותו כל השנה.
החוות שלך, זה בעצם שתי חוות שאתה חולק עם אחיך, נכון? בעמק האלה ובערבה, משהו כזה?
נכון, כן.
הן מתנהלות באופן בר קיימה. אז מה מייחד אתכם בהשוואה לחוות אחרות?
קודם כל, היום יש, תודה לאל, עוד ועוד משקים שמגדלים ומייצרים אוכל בשיטות ברות קיימה. תראי, נושא הקיימות הוא רחב. הוא מתחיל מהאופן שבו מגדלים את הגידולים. אז יש את התקנים האורגניים, אבל זה לא מספיק. זה כמובן גם אורגני, אבל גם איך משתמשים באנרגיה, אם משתמשים באנרגיה סולארית או במים מושבים, האם מגדלים מגוון מינים, האם יש גם בעלי חיים וגם צומח, כך ש תהיה מערכת אקולוגית וכן הלאה. וזה ממשיך באיך מייצרים את המוצרים, מי מייצר אותם, איך הם נערזים, ובעיקר, בעיקר, האם המשק הזה, שאנחנו, העצים שאנחנו נוטעים היום, העיזים שממליטות היום, ימשיכו לקיים אותנו ולהתקיים גם בעתיד, באופן שמקיים אותנו, באופן שלא יהיה סיכון מתמיד ושלא יהיה מין חד פעמי כזה. וזה הסיפור. אז אנחנו מנסים באמת לשלב בעבודה שלנו, את יודעת, נהוג לומר היום איך אומרים את זה? farm to table, נכון?
כן.
מהשדה לצלחת.
כן.
אז אני אוהב להגיד שאנחנו מהזר על הצלחת. אנחנו מגדלים את האוכל של העיזים, מגדלים את העיזים, חולבים את העיזים, עושים את הגבינה, אורזים את הגבינה, שולחים אותה במסעית שלנו, לחנות שלנו ולבית קפה שלנו. אז אנחנו בעלים של כל שרשרת הערך הזו, ואנחנו יכולים לקחת אחריות על כל השלבים האלה, גם על העובדים שעובדים בבתי הקפה שלנו או בחנויות, וגם על העובדים שעובדים בשדה או בדיר או במחלבה. זאת אומרת, לשלם שכר הוגן ובתנאים הוגנים, ולהשתמש באמצעי אריזה שהם הוגנים לסביבה שלנו, וכן הלאה וכן הלאה.
אתם אחראים בעצם לכל חלק בתהליך הייצור הזה. קודם כל אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות בנושא הזה. קודם כל קראתי איזה חקלאי שאמר שהנחשים והציפורים נעלמו כבר מהשדות. הרומנטיקה הזאת שיש לנו בראש של החקלאות, אתה מדבר קצת על חקלאות של פעם באיזשהו אופן, אולי מה שאתה עושה הוא קצת חוזר אחורה, אבל האם אתה רואה עוד את הנחשים והציפורים בשדות?
תראי, יש עניין מעניין שאפשר לדבר עליו בהקשר של החקלאות הישראלית. בניגוד לחקלאות באירופה או בצפון אפריקה או אפילו באמריקה, אין דבר כזה שנקרא מסורת של חקלאות ישראלית. כל דור שינה לגמרי את פני החקלאות ואת פני החקלאים. אז בבית הספר על הקיר תמונה והעיקר חורש בה את האדמה עם סוס ואת יודעת, ומחגשה ידנית. הדור שאחר כך כבר הפך להיות חלק ממצוינות חקלאית ומאותם ממיעים ציוניים וקרבה אל הטבע, הפך להיות חקלאות סופר מתועפת, טרקטורים, מערכות השקיה מתוחכמות, זנים, השבחה וכן הלאה. זה הדור של ההורים שלנו נאמר. והדור שלנו קצת מנסה, כמו שאמרת, לעשות סיבוב חזרה, אבל זה לא באמת חקלאות של פעם, מפני שהחקלאות הזו צריכה להיות עדיין חקלאות מקיימת, חקלאות יעילה, אבל היא כן רוצה לא להיות, לא להיות אי, אלא להיות מחוברת לטבע ולארץ שבה אנחנו מגדלים את החקלאות הזאת, וגם לאפשר לדורות הבאים לגדל חקלאות, מפני שהחקלאות המתועפת משמידה את כדור הארץ, ואת יודעת, אתה מגדל גידולים, ועל ידי הגידול הזה אתה משמיד את הסיכוי לדורות הבאים לגדל. זה נשמע מופרך, אבל זה הסיפור של הטירס המתועש בארצות הברית, והשטחים השלמים של יערות גשם שקורטים בשביל לגדל טירס, שממנו מפיקים אוכל פרות כדי שיוכלו סטייקים, את יודעת.
או לייצור אנרגיה, כן.
או לייצור אנרגיה או שמנים. זאת אומרת, זה נשמע לי לא הגיוני, זה נשמע לי לא היה הרעיון של לגדל אוכל, כן? ולכן בין היתר אנחנו פנינו למשק הזה שאנחנו הקמנו כמשק מודל לחקלאות בת קיימה. אני לא חושב שזו חזרה אחורה, את קראת לזה רומנטי, וזה נכון מאוד. כלומר, אנחנו למשל שגדלנו בעיר בכלל, פנינו לחקלאות ממניעים רומנטיים לגמרי פואטיים, אבל זה ידוע שכשהפואטיקה והפרקטיקה נפגשות, הן אויבות. באיזון הזה בין פואטיקה לפרקטיקה צריך למצוא את שביל הזהב, כזה שיאפשר לנו להאכיל, לשים אוכל על השולחן מצד אחד, ומצד שני לאפשר גם לדורות הבאים לשים אוכל על השולחן, שיהיה אוכל בריא ומזין, מבלי לפגוע בסביבה, ומבלי לפגוע באנשים שמאבדים את המזון. זה אתגר, זה לא כזה פשוט בדורנו.
זה לא פשוט בכלל, ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, כי אתה עושה את זה, ואתה חי את זה עדיין. אבל סיפרה לי לא מזמן מיכל לוית, שמתעסקת הרבה בסלואו פוד, והיא עלתה כאן בתוכנית, והיא אמרה דבר מדהים, היא אמרה שהיא הולכת לשוק בתל אביב, היא נתנה דוגמה של שוק הקרמל, אבל זה לא רק שם. היא שואלת את המוכר, מאיפה הגיע הירק הזה? מאיפה הגיע הפטרוזיליה והקישוב? אומר לה, אני לא יודע, אבל זה יופי של קישור. וזאת השאלה, זאת אומרת, כי לאנשים, אני מדברת גם על מי שמוכר את הירקות, לא מבינים בכלל למה זה חשוב. מה אכפת לי? הם שואלים מאיפה הגיע הקישור.
את יודעת, אגב, זה בדיוק העניין. ברגע שאנחנו מאבדים את הקשר, ברגע שהאדם, ברגע שהילדים שלנו, מאבדים את הקשר לצרכים הבסיסיים ביותר בחיים שלהם, לאוכל ולמים, בוודאי שהם לא יקחו על זה אחריות, ובוודאי שלא תהיה סולידריות בנושא הזה, ובוודאי שלא יהיה להם אכפת. אבל אני חושב, לדעת, אני שומע עכשיו לקראת החג, יוצא לי לשוחח הרבה על נושא החקלאות, וככה מסתכלים עליי במין מבט עצוב, ואומרים, החקלאות גובעת, אתם האחרוני המויקנים, כל מיני דברים כאלה. ואני חייב להגיד שבניגוד לאותו סוחר רכות משוק הקרמל, אני לא מרגיש ככה בכלל. אני חושב שכן, החקלאות משתנה ומתעצבת, נכון, יש פחות אנשים שעוסקים בפועל בחקלאות, קהילות שלמות כבר לא עוסקות בחקלאות, אבל החקלאות עצמה משתנה ומשתנה לטובה. תראי, אנחנו בדור שיש בו הכי הרבה מחלבות בוטיק שהיו בארץ אי פעם, והכי הרבה יקבים, והכי הרבה מבשלות, והכי הרבה רודי דבש, והכי הרבה, את יודעת, נכון, מגדלים פה פחות כותנה ומגדלים פה פחות פלפל. אבל אז מה? זה קומודיטי, זה מצרכים שהם סוחרים בהם, ותמיד האפריקני או הספרדי יוכלו לגדל אותם יותר בזול. אבל פתאום אנחנו מגיעים לשלב שאנחנו מייצרים עבור עצמנו מוצרים ייחודיים, מוצרים בעלי ערך מוסף, דברים שהם שלנו, גבינות שהם שלנו. השבוע התקיימה בצרפת אולימפיאדת הגבינות, ייצגו אותנו שם מחלבות נהדרות, הנוקד, ברקנית ואחרות, שזכו במדליות דהר וחסף, עם גבינות בעלות שמות ישראליים שפותחו בארץ, עם עיזים וכבשים שגודלו בארץ, את יודעת, זה לא היה בעבר, אז יש לזה צדדים פחות טובים, אבל יש לזה צדדים גם טובים ומעורר תקווה, אני חושב.
אני רוצה לחזור אל הטני בכל זאת, אני מחזיקה אותו פה ביד, והפירות והירקות מגיעים לצרכנים במחירים ממש לא נגישים. אני לא חושבת שרוב החקלאים מתעשרים, אז מה קורה, איך אפשר לשנות את זה?
אוף, טוב, זה לא כל כך פשוט. תראי, החקלאים לא מתפשרים, לא מתעשרים בוודאי, אני חושב שגם הירקנים, לא כולם מתעשרים, כן? מי מתעשר? מתעשרים הקרטלים, מתעשרים הטייקונים, הרני לוי למיניהם, שהם כללי, יש לו עוד חברים במיליה שלו, שבעצם מנצלים את השבירות של היצור החקלאי לטובתם. בכל מקרה, אחת הסיבות שהירקות הם יותר יקרים, ואת זה חשוב לומר, זה שאנחנו רוצים לאכול מנגו בינואר, ואבטיח בפברואר, ועגבנייה במרץ, את יודעת.
שלא בעונתם.
כן, אבל כן. הנה, הטנא שלי מלא נשירים, זאת העונה, זאת עונה קצרה, נכון. אני רוצה לאכול אבל הרבה, ואין כל כך הרבה. מחיר, והמחיר מטורף.
הנשירים עכשיו זה מטורף?
כן, כן.
מחירים, כן
אז, בתל אביב, כן.
יכול להיות. תראי, גם הסיפור הזה של מטורף, את יודעת, כשאתה קונה קילו שזיפים, והוא עולה 15-20 שקל, נראה לנו מחיר משוגע. אבל אותם אנשים שאומרים מחיר משוגע על שזיפים ב-15-20 שקל, לא אומרים משוגע על אנטריקוט ב-180, את יודעת.
לא, אבל כמה על... מתוך זה מגיע לחקלאי, כשאני קונה בכזה סכום?
אני, בנשירים אני פחות מתעסק, אבל אני יכול להגיד לך בגידולי שדה, נאמר, בעגבנייה הוא פלפל, החקלאי מקבל פחות או יותר, שימי לב, 8% משרשרת הערך.
אוי, זה נורא.
אין, אז איך משנים את זה?
את עושה כאן את עידי שר החקלאות.
עכשיו אני ממנה אותו. הנה, עכשיו יש מינויים. אני
ראש הממשלה, גם ראש הממשלה וגם שר החקלאות.
אני חייב להגיד אבל שאחד הדרכים לשנות את זה, לעשות מה שאני עושה. אני מוכר, וכל ה-100% משרשרת הערך הולכת אליי. נכון שאני צריך לשלם על החנויות שאני מחזיק, ועל המסעדות שאני מחזיק, ועל המסעיות שאני מחזיק וכן הלאה, אבל לפחות אני אחראי לזה.
אתה שולט על מה מגיע לאן.
נכון, וכל השלבים בדרך.
יכול להיות שזאת הדרך.
מתפרנסים בכבוד, את יודעת. את יודעת שיש לנו היום קרוב ל-160 עובדים בשדה, ושוטפי כלים ומוכרים בחנויות ונהגים וכן הלאה. אף אחד מהם מתוך 160 עובדים לא מקבל שכר מינימום. אף אחד.
אז טוב לשמוע, ואנחנו נציב אותך כמודל, מודל הידי.
שום מודל, אנחנו נוסעות לירושלים לאכול. אני כבר הבנתי מה הולך לקרות.
אז הידי, אופעים, משק אופעים, בית הקפה שלכם הוא בבית הכרם.
יש לנו כמה, האמת, יש בבית הכרם, יש בבית הנסן, בתלדיה בירושלים, יש לנו גם בר מגניב שם, יש לנו חנות במכבים.
טוב, אז תמשיכו ככה. חג שבוע שמח, הידי.
חג שמח.
הנה השיר שאתה אוהב.
נכון, ביי ביי.
ספר על הקיר תמונה והעיקר חורש בה את האדמה וברקע הברושים שמי שרב חברים העיקר יצמיח לנו
רונה, אני צריכה לספר לך חוויה מאוד מורכבת שעברתי ביום שבת.
אני כאן.
את פה בשביל לשמוע?
תמיד.
ירדתי לקנות חמאה להכין ופל בלגי, וברשת השיווק לא הייתה חמאה. ומצאתי רק, במקום החמאה הרגילה של תנובה שאני רגילה לקנות, מצאתי רק חמאה פינית צהובה. ותהיתי מה הסיפור הזה שפתאום אין חמאה בחנויות.
גילית שאין חמאה בחנויות, זה מחסור שקורה כל שנה, כמו שאנחנו יודעות. אגב, יש דיווחים ממקומות שונים על אנשים שלא מבינים על מה אנחנו מדברות. יש אנשים שטוענים שהם לא מצאו חמאה בסופר או במקולת. הסיבות מורכבות כנראה, כפי שלמדנו לאורך השנים, זה גם מדובר בכל הפעלה של מכונות במקומות שונים, זה גם העניין של מחסור בפרות, של מחסור בכל מיני חומרים שמייצרים חמאה. ואני יודעת שעומלים על זה כל שנה, וזה בא וזה הולך, ככה באמת סיבות מורכבות שלא ניכנס אליהם כאן, כי אלה כנראה פוליטיקות גדולות מאיתנו. בכל מקרה, את יודעת שיש גושים צהובים של חמאה שאנחנו רואות במעדניות.
כן, יש חמאה דנית וחמאה פינית כאמור, והן יקרות יותר, והן גם המרקם שלהן קצת שונה. והבנתי שגם אפשר לשחק איתן אחרת במטבח, זאת אומרת שהאופי שלהן קצת שונה. נגיד אם את רוצה לאפות משהו כמו פוגיות חמאה, אז הן יצאו הרבה יותר טעימות ועשירות בטעם אם תבחרי בחמאה הצהובה, אבל שוב, זה שיקול כלכלי.
יש חמאה מיובאת, אגב, היא בעלת צבע צהוב יותר, היא מקבלת את הצבע בזכות דיאטה מיוחדת של הפרות, מסתבר. הן אוכלות עשב שמכיל את הפיגמנט הכתום בטא קרוטן, שנמצא בתוך גזר גם, ואז בעצם נוצרת החמאה הזאת, והטעם העשיר שלה הודות לשימוש בשמנת מוצסת, וזה כל מיני תהליכים מאוד מעניינים. הרי מדובר על הפרדת השומן מהחלב, זה התהליך של חמאה, ויש להם טעמים אחרים. אני רוצה לספר לך, אולי, כדי לסבר את האוזן, כדי שתבינו, יש בצרפת, בעיירה קטנה, שנקראת סן מלו, ישנו מקום שנקרא חמאת בורדיה. בורדיה זה חנות בוטיק של חמאה, כל כולה חמאה, דמיינו כזאת חנות שהיא רק חמאה. היא ארוזה כמו מטילים של זהב, את רואה את העטיפות והן יפהפיות. יש שם סוגים שונים של חמאות, סן מלו היא עיר קולינרית ופורחת בצרפת. יש שם חמאה עם כוסמת וחמאה עם מצות, הימאים שמגיעים מהים מביאים איתם את העצות, מכניסים אותם אל תוך החמאה, חמאה עם פלפל וחמאה עם וניל וחמאה עם לימון יפני, וזה באמת מגיע דרך הים עם כל הספינות שבאות ומביאות איתן את התוצר.
זה פשוט למריחה הלחם או משהו אחר?
גם למריחה הלחם. יש שם ליד, אומרים, יש חנות של בגטים, שאומרים שגם הבגטים שם נפלאים, אז אפשר פשוט לקנות חמאה ולאכול אותה עם בגט. יש שם גם ליד איזו מעדניה של אותו בורדיה, שמכין כל מיני דברים נפלאים, ליד כל מיני כינוכים שעשויים מהחמאה הזאת, ומנות של בשר עם החמאה הזאת, ודברים באמת מהאגדות. והאיכות של החלב היא מה שמשנה, וגם התהליך הייצור הארוך שזה עובר שם. אז חנות קטנה ומטריפה של חמאה. זאת אומרת, אפשר לפנטז גם על חמאה מסתבר.
לגמרי.
עכשיו אנחנו הולכות לדבר עם רואה נוסף, שאיתו אנחנו נדבר על פרחים בתוך הצלחת. אנחנו מאוד אוהבים שאוכל נראה יפה. אנחנו משקיעים המון באיך נראית הצלחת. ואחד הדברים שאפשר פשוט לשים בתוך הצלחת, זה למשל ורדים. ולא רק ורדים, המון המון סוגים של פרחים, ציפורנים, פרחים שאנחנו מכירים.
אני קצת עוינת את הרעיון. אני מעדיפה את הפרחים שלי בווזה, אבל בואי נבדוק במה מדובר.
אבל אני רוצה לשאול אותך, במשקאות מקובל עלייך פרחים? הלוא אם תשתי קוקטיילים, או תשתי איזה טייקר, אז יהיה לך יותר קל לראות בתוכו עלים ופרחים, נדמה לי.
אולי סבי תבלין.
אנחנו נדבר עם ניסים ברששת מירוק עלה. שלום ניסים.
אגרונום. אהלן, מה שומכם?
מצוין, אתה אגרונום, ובירוק עלה נכון. אתם בעצם מתעסקים עם השיווק הזה עכשיו, לא רק למסעדות, אלא גם ללקוחות פרטיים של פרחים.
כן, נכון, אנחנו חברה שקיימת כבר 4 שנים, שעושה מוצרים מדהימים לצלחת, גם פרחי מאכל, גם תבלינים, גם פטל טרי. והיום הרבה אנשים, במיוחד בשבועות, פונים אלינו כי הם רוצים באמת לקשט את הצלחת שלהם, לקשט אותה גם שתהיה יפה, גם שתהיה פרחונית וגם ארומטית וגם כמובן עם טעמים.
וגם שהאורחים יתלפו. תגיד, איזה סוגי פרחים אתם מגדלים?
אז אנחנו, יש לנו מגוון גדול של סוגים. יש לנו פרחים חריפים ופרחים מתוקים ופרחים יותר ארומטיים, כמו למשל, פרחים חריפים למשל כמו כובע הנזיר, ופרחים ארומטיים כמו לבנדר וציפורן, ובורז הוא בגוון ככה חלחל, אבל בריח של ארומה וריח של מלפפון, ממש ככה. ופרחי ביגוניה שיש להם טעמים של תפוח, תפוח ירוק, גרנדסמית. וכל הדברים האלה היום הם כבר הרבה זמן הם קיימים בעולם המסעדות, אבל גם השוק הפרטי אנחנו שמים לב שגם הוא דורש את הפרחי מאכל. ואנחנו כן, אנחנו פונים גם לשוק הפרטי, ואנחנו מקבלים הרבה פניות, גם בנמל תל אביב, בשוק הנמל. יש לנו לקוחות שם שמגיעים כל ימי, כל יום שישי.
אתם מוכרים במחירה ישירה, כן.
כן, אנחנו עושים שיווק ישיר שם.
אפשר לגדל פרחים למאכל גם באדנית בבית? זאת אומרת, אני יכולה לארגן לי אדנית עם, לא יודעת, עם פרחים שאני אוסיף לסלט?
כן, את יכולה. רק את צריכה להבחין ולראות שהאדנית היא לא פונה לרחוב בעצם, ואז הזיהום אוויר הוא נקלט חזק מאוד אצל הפרחים. ומה שקורה, הפרח הוא מזוהם מבחינת זיהום אוויר, מבחינת גזים שנפלטים מהרכבים שעוברים. אצלנו כל הפרחים נמצאים בתחת חממה, וככה אנחנו מבטיחים שהפרחים יהיו גם נקיים וגם מתאימים לאכילה.
אתם מגדלים ממש על האדמה או שזה על מצע מנותק?
לא, אנחנו מגדלים במצע מנותק, ואנחנו משתדלים באמת שהמוצר יהיה כל כך נגיש ללקוח, ככה שהוא פשוט רק יצטרך לפתוח את הקופסה, להניח את הפרח, וזה יהיה ממש מוכן בשבילו.
כשאתה מארגן קופסה כזאת, אתה חושב על הצבעוניות שלה, על כאילו איך, על התאמת צבעים, שמישהו יפתח ויראה אצלו בטוח יפה?
זהו, זו שאלה מעניינת, כי יש לנו לקוחות היום שדורשים צבעים מסוימים. יש לנו קונדיטורים שממש דורשים את הצבע הסגול ודורשים את הצבע הכתום, ויש לקוחות שפשוט מבקשים כמה שיותר מיק, כאילו כמה שיותר צבעוני. תראי, היום אנשים מחפשים, את לא תאמיני, את הצבע השחור.
שחור, פרחים שחורים.
מה יש בשחור? מה יש לך בשחור?
זה דווקא מוזר, כי דמיינתי שהצלחת נראית כמו איזה טנט טבעי כזה, כמו שדה טבעי, ושחור זה לא פרח שאנחנו רגילים אליו.
נכון, ובגלל שאנחנו לא רגילים אליו, דורשים אותו. זה קטע, כי כל מה שחסר בטבע וכל מה שקשה להשיג אותו בטבע, כולנו רצים אחריו ומחפשים אותו, אז צבע שחור הוא מאוד נדיר בטבע, הוא מאוד נדיר, זה גוון שכמעט ולא קיים. ויש אמנון ותמר בצבע שחור.
העניין הזה של בריאות זה לא העניין, זאת אומרת, אני יודעת למשל, תראו, צריך לדבר, אני זוכרת פרחי קישואים. פרחי קישואים זה אחד הדברים שידועים כמעט, זהו, הם טעימים מאוד, אפשר לעשות איתם מ-צ'יפס, זאת אומרת, מי לתגן אותם, עד לשים על קיריים, עד לשים אותם בתנור, הם צהובים גדולים משל המכיר.
גם פרחי דלעת, מאותו ז'אנר, כן.
בעבר היה מאוד קשה להשיג אותם, כי באמת לשמור על הפרח בצורתו ולשווק אותו. היום עושים את זה בחממות, אז זה קצת יותר נגיש, אפשר לראות את זה בשווקים, ובאמת מלאים אותם בגבינות ועושים איתם כל מיני דברים. שם יש גם איזה עניין של ערך קלורי. לרוב הפרחים נדמה לי שאנחנו אוכלים ציפורנים, ורדים, היביסקוס, אני לא יודעת עד כמה, זה לא עניין של בריאות, נכון? זאת אומרת, זה פשוט יופי.
זה הרבה יותר יופי, זה הרבה יותר יופי מאשר ערך בריאותי. פשוט ככה, זה ממש ככה, אבל זה, תראי, כשאנחנו היום יושבים מול צלחת, כשאנחנו היום, כשאני נפגש עם שף, ואת יודעת, ואני בא להציג בפניו את הפרחים החדשים שאנחנו מייצרים, אז הוא תמיד הוא מחפש את מה יקפוץ, מה יקפוץ לו לעין, זאת אומרת, מה ידליק את הסועד שהוא יבוא ויראה את הצבע שכן יעורר את הטעם, ולכן יש עניין, אבל מבחינת ערך תזונתי זה פחות
ערך אינסטגרם, מירונה.
כן, לא,
נכון.
תראה, אנחנו אוהבים לאכול דברים יפים, זה נורא כיף לנו כשההוגה יוצאת יפהפייה כזאת ומסודרת עם התפוחים, או אני לא מעלה.
את אוכלת בעיניים, אוקיי.
כן, רובנו עושים את זה, תשמעי, ושוב, אני חושבת גם למשל על בגלידות במזרח, אכלתי הרבה פעמים גלידות עם עלים של ורדים, זה מאוד מקובל.
נכון.
בהודו, גם בארץ, במסעדות ההודיות, מפזרים את העלים של הוורדים, וזה נפלא, זה מין שבירה כזאת של הרגע. צריך להזכיר שיש כל מיני אלרגיות, כמו שיש בצמחים, ואנשים צריכים לבדוק את זה, זאת אומרת, זה בסדר, לא להיבהל, אבל צריך רק לבדוק באמת שמה שאנחנו מכניסים לפה הוא מותר, גם לא ללכת לקטוף לבד, אלא להתייעץ במשווקים.
נכון, באמת יש המון פרחים שהם רעילים, נכון?
יש פרחים שהם רעילים, בוודאי צריך לקרוא. צריך לקרוא עליהם לפני זה, לפני שאתה מנסה לאכול איזשהו פרח, עדיף לקרוא ומומלץ להתייעץ. וכן, בהחלט.
תשמעו, היום פתחתי את הפייסבוק שלי וראיתי את השחקן גיל אלון, הראיתי לך שירי שהוא חבר והיה קולגה בכל ישראל, יושב לו במסעדה בתאילנד, מלא פרחים על ראשו ואוכל סלט עם פרחים, אז זה באמת גם ככה העולם קפץ לי אל תוך התוכנית, וזה נורא נחמד לראות את זה.
אנחנו פחות נמצאים היום בחנויות, כי אנחנו מבינים שהמוצר הזה הוא עדיין בחיתוליו מבחינת הצרכן הישראלי.
הוא גם נורא רגיש, שזה, לא? הוא נורא רגיש.
זה מוצר מאוד רגיש, מאוד מאוד רגיש. זה מוצר שחלק מהפרחים שלנו, החיים הדף שלהם זה 24 שעות.
וואלה.
המקרה הקיצוני זה 7 ימים, מוצר שמחזיק 7 ימים, אבל עדיין זה לא הגיוני למכור דבר כזה כרגע, כי באמת הצרכן הישראלי עדיין קצת קשה לו לקבל את זה, אבל אני מאמין שזה יגיע לשם. זה בסוף, אני כשהסתובבתי בכל מיני מרקולים בפריז, בחנויות כאלה של... שמקבלות הרבה מוצרי חקלאות מיוחדים, אז ראיתי ממש סטנד שלם של פרחי סחלב ופרחי אמנון ותמר ופרחי כובע הנזיר, וזה לגיטימי, פשוט היה לגיטימי, זה היה כחלק מהמערך של כל הירק, היה גם סטנד של פרחי מרחב.
אנחנו נשמח להתרגל גם באוכל
לדבר עלייך בפרחים, רונה.
בדיוק. אז המון תודה, שמחנו לדבר איתך.
ניסים ברששת.
גם אני.
ניסים ברששת, כן, מירוק עליך. ימי ראשית הקיץ, ימי ראשית בפוסטנים, צבא ועץ הזית, רוח הראשית אל החווה בדרך עפר.
Yeah.
בסרוויס 104.9 ו-105.3 FM, גם באפליקציית כאן אודי, ובאתר שלנו. שירי, מה אנחנו הולכות לספר
אנחנו
עכשיו?
אנחנו רוצות לדבר עם חגית בליה, אני מקווה שאני אומרת נכון את השם, כי היא מוכרת לכולם כלייזה פאנלים, היא בלוגרית
חגית בליה,
היא בלוגרית והיא מחברת רבי מחר, ואנחנו, אני עוקבת אחריה בדריכות באינסטגרם.
שלום חגית.
מה העניינים?
אז אני חייבת לשאול בתור מי שעוקבת אחרייך, באמת גרופית גדולה מהאינסטגרם, אני רואה אותך משוטטת הרבה בשוק הקרמל, ויש איזה עניין כזה שהסוחרים בעונה הזאת של השנה בשוק הקרמל אוהבים לצעוק אמין הלבן, אמין הלבן. הוא באמת כזה מוצלח או שהם סתם אוהבים לצעוק כך?
טעים, הוא יותר טעים.
הוא יותר מעודן, יותר מתקתק, מה הסיפור שלו?
אני חושבת שהוא יותר עם טעם של פעם, כמו שהיה פעם. זאת אומרת, אני לא יודעת עוד כמה אתם, אני יודעת עוד כמה אני, ואני יודעת שפעם היה לפירות ולירקות טעם אמיתי. וכשיש את זה, כשזה חוזר, אז זה כיף.
וזה עונה קצרצרה, נכון? יותר קצרה מסתם הפרסק.
נכון.
אז בכלל זה עונה נפלאה עכשיו שיש לנו מסביב את כל הפירות הנושרים והגדלים, הדובדבנים והמישמיש והפרסקים. הילדים שלי, אני חייבת להגיד, נהנים מהמראה, אבל עד כשנותנים להם לטעום את המישמיש, הם מחמיצים פנים.
לא אוכלים מישמיש?
לא, והם מבקשים שוב ושוב לטעום. הם אומרים, לא, אני מאוד אוהב את זה, תני לי לטעום. ואז לאכזבתי הגדולה, הם מחמיצים את פניהם והולכים להם לאכול משהו אחר. אבל באמת זה תענוג גדול. כן.
משמשים זה מתנה, וזה באמת העונה כל כך קצרה, ויש את הגוגויים.
נכון.
ואני חושבת שאפשר בכיף לתת לילדים שקית של גוגויים שהחזירו את
את המשחק עם הבור.
את המשחק.
אני רואה ליושנה, כן.
אני הייתי מאוד טובה בזה.
שהיינו אוכלים גוגויים עד שכאבה לנו הבטן.
מישמישים, כן. גוגויים.
כן?
בטח.
דרך המשחק קונה את הילד, לדעתי. ואני קודם כל לימדתי אותם את המשחק. זה דבר ראשון שצריך לעשות איתם.
רעיון מקסים.
וזה כיפי. והם נהנים ממנו. והמישמישים אצלי, יש לי ילד שהוא אוהב רק דברים באמת בצבע לבן. יש אחד מהם, מתוך הארבעה יש אחד שאוהב רק צבע לבן ושלא ייגע בשום דבר. את מכירה את הילדים?
יש גם מבוגרים כאלה, אני אגלה לך סוד.
לא, די.
יש.
היא בנתה על זה שזה עובר עם הגיל. עזבי, לא.
לא, אצלך זה יעבור, זה לא קשור לילד שלך.
אז בקיצור, אז הוא משמשים, זה הדבר האהוב עליו, אז זה איזושהי, זה מרגיע אותי קצת, שבכל זאת, אם הוא אוהב משמשים, אז נראה לי שזה אפשרי.
אפשר להקפיא אותם? כי זה באמת עונה קצרצרה.
לא ניסיתי.
לא ניסיתי?
לא, אני מכינה מהם ריבה, יש את הקומפוט משמש מעולה, שאת... אני נורא אוהבת אותו, אני אוהבת לקחת דף של מלאוח או עלה ולעשות טרטטן ממישמישים, שאת מכינה אותם בשנייה. זה עונה קצרה.
קופתאות כאלה אוסטריות, יש משהו?
כן, זה עונה קצרצרה, כן.
קופתאות אוסטריות, וואו. הונגריות גם לדעתי.
עם מישמישים?
כן, קנודל או משהו כזה.
כן, הן מעולות. זה עכשיו, זה בשבועות באמת.
כן, זה עכשיו ובשבועות הקרובים, זאת אומרת, זה רץ מהר מהר וזה נגמר. גם הדובדבנים עם הסירופים המתוקים, גם מהם שלכם ריבות, מיצים, ליקרים.
מה עוד?
אני נורא אוהבת להכין סורבה, ומעל זה טפיוקה או מלבי פירות. את יודעת, יש הפירות הנשירים, בכלל פירות הקיץ, הם נורא יפים בדיוק ליום, הם כמוני בתחילת יום, בסוף היום הם נראים כמוני בערך.
אנחנו נובלים.
זה בשנייה. נהיה.
אבל רגע, אבל אמרת סורבה, אני רוצה רגע לעצור. צריך מכונת גלידה בשביל הסורבה או שעושים את זה בלי?
לא, ממש לא. אני מכינה את זה במג'י מיקס, בבלנדר, במה שיש. אפשר עם קצת חלב קוקוס וקצת מייפל להכניס. אצלי אוהבים את זה מאוד, מאוד, וזה קל. וזה ביחד עם הילדים. ואני מכינה מהדובדבנים סירופ לגלידה. אתם איתי?
אנחנו מראירות כרגע, אז
מרותקות פשוט, אז אנחנו שותקות.
כן.
הכנתי לא מזמן, אולי יצא לך לראות שירים, mm-hmm. את עוקבת אחריי בטריחות.
ברוך שעוקבת.
שטריחות זה מלחיק. הכנתי סירות דובדבנים לעוגת גבינה. Mm-hmm. אני מאוד אוהבת להגיש את זה יחד, וזה הרבה יותר בריא וטעים וקל מאשר לקנות סירופ משומר, או את המרנה שהוא נורא נורא חזק וקשה לי לחייך ולילדים. וכאילו,
יש בו משהו מאתגר. כן, כן.
כן, נכון? וכשאת מכינה סירופ ביתי זה בדיוק דקה וחצי וזה יוצא מעולה, ואת יכולה לתת לילדים יחד איתך לגלען.
יש לך מכשיר מיוחד או ידנית?
לא, אין לי מכשיר. המכשיר המיוחד זה סכין, ידיי.
תגידי, ומה עם סלטים טריים? ראיתי משהו עם ברוקולי שהיה נראה מצוין, אבל אני מחפשת משהו עם פירות, נגיד, עם הפירות הנשירים.
יכולה להכניס הפרסקים לסלטים, זה הרי הפרסק הלבן, זה הרי יכול להיות לסלט, או סתם לקרמל הפרסק עם קצת סוכר.
לא, לא, רגע, אבל אמרת סלט, אז מה, עם חסות כזה? ברוט וינגרט?
עם חסות, כן, ברוט וינגרט, ואיזה גבינה טרוקפור, או איזה גבינה כחולה. נראה לי יושב לי טוב.
כן, ורגע, והתחלת לקרמל אותו? איך את מקרמלת? מה אנחנו עושות?
עם סוכר.
סתם עם קצת סוכר, חמאה?
כן. אני לא חושבת שצורים. לא, אני...
כי אז זה מאוד מתוק בעצם. בדיוק. זה לוקח את המתיקות הטבעית של הפרי קצת, אבל יש כאלה שאוהבים מתוק מתוק.
לא, זה מסיח את הטעם הפרסקי לחמאתי. אני לא הייתי שם חמאה, הייתי קצת נותנת לו מעט סוכר כזה ו... לא יודעת, טעים לי. אימא שלי, דרך אגב, תמיד הייתה לוקחת, היה כזה דבר פעם שנקרא קומפוט.
כן.
ובגלל שפעם היו קונים המון פירות, היום אנחנו קצת פחות קונים, כי הפירות זה דבר מאוד יקר, אני לא יודעת אם אתם יודעות כמה עולה.
כן, בדיוק שוחחנו על זה, כן.
לא שמעת.
לא, לא, היינו בשיחה קודמת.
אז את קונה כזה במשורה, את לא קונה פירות. פעם היו קונים פירות, היו קונים 5 קילו וזה. ומה שנשאר מכניסים ומכינים קומפוט ובמקרר, וזה מרווה וטעים, ואני עדיין מכינה קומפוט מ... את יודעת, אם יש בסוף עונת המשמשים, או כל סוף עונה פירות מאוד מאוד זולים, מתחילים לקבל מחיר הגיוני ושפוי. ואז באמת זה גם ריבות וגם קומפוט, שזה הדבר הכי מרווה וטעים שאפשר לבקש בקיץ.
מה עמדתך בנושא שייקים?
אני בעד שייקים.
את בעד שייקים, אוקיי, אז תני לנו איזה רעיון.
שיחה פוליטית, מה את חושבת?
אנחנו הולכות פה עד הקצר, רונה.
לגמרי, זה שאלות נוקבות, שירי, שאלות נוקבות.
רגע, אני רוצה לשמוע.
רונה, נראה לי שדווקא שייקים באמת להקפיא אותם ואז להכניס את זה לבלנדר, וזה יכול לצאת מין ברד כזה טעים.
אז איזה פירות היינו מכניסות לשייק שלנו?
מה שבא. מה שיוצא אני מרוצה, באמת.
ממש, ממש.
הכל.
אוי, זה שיחת ילדות, גם גוגוים וגם מה שיוצא אני מרוצה, אני ממש פה חזרתי לילדות.
מתרפקת.
תשמעו, נורא כיף לנסוע בימים האלה לצפון, ברמת הגולן אפשר לקנות דובדבנים, ממש מהעצים, לא רק, אבל אני זוכרת הנסיעות לשם.
גולן. הרודם.
כן, כן, ממש בצפון, ליד ברכת רם, שם בצפון, צפון אפשר לקנות דובדבנים כאלה טריים, ולחלום שם על איזה בקתה קטנה שנקטוף ממנה מישמישים ודובדבנים, ונכניס ישר לסיר, ונגיד לאורחים, קחו, יש לנו עוד מלא על העץ, כאילו, קחו הביתה.
שירות מאכל.
זה החלום שלי. אז טוב, נתת לנו המון דברים שמפתים להכין לקיץ, אנחנו יוצאות להכין. תודה רבה, חגית ביליה, על איזה פאנלים, היה תענוג לדבר. דבר איתך. ועכשיו לסיום, אנחנו הולכות לשאול שאלה חשובה, האם כנפה או עוגת גבינה, שירי?
וואי, זו שאלה קשה. זה מסוג ההכרעות האלה שאני לא בטוחה שאני יכולה לעמוד בהן.
יכול להיות שלא צריך, תכף נבדוק.
אוקיי.
אנחנו הולכות לדבר עם מיכל וקסמן. שלום מיכל.
היי.
תגידי, קודם כל עוגות גבינה, זה המסורת של חג השבועות, אין מה לעשות. את מחסידות עוגות גבינה פירורים, או שאת בצד שכנגד?
אז קודם כל אני מחסידות הכנפה, כאילו אין שאלה עוגת גבינה או כנפה, אם אתם שואלות אותי. אבל ברור שכנפה.
טוב, אז תודה שואלת את השידור.
אבל אני בכל זאת אגיד משהו גם על עוגות גבינה. אני לא חסידה מאוד גדולה של מתוקים, אז אולי אני לא אדם לשאול. העדפה שלי כמה שפחות דברים על העוגת גבינה, כלומר לא פירורים ולא קצפת ולא פירות ולא קישוקים ולא כאילו נטו ולא מתוקה בטירוף חינתי, ואז אם אפשר כנפה.
רגע, אבל אמרנו עוגת גבינה זה היא אמורה להיות אפויה, רוטטת כמו היפנית או כזאת שהיא יותר ממוצקת, מה אנחנו, כאילו אם כבר אפינו?
אני מעדיפה אפויה, מאוד מאוד רטוטות מזכירות לי קצת ביצים חיות, זה גם משהו שאני לא, קצת קשה לי איתו. אני לא יודעת אם אתם מכירות, היא כאילו תפסה נורא נורא בתל אביב, לא יודעת למה גילו אותה, אבל יש את ההוגה המפורסמת של לוויניה בסן סבסטיאן, ההוגה הבאסטית.
כן, כן, בקפה נורדוי, כן.
היא מדהימה באמת מבחינתי זה, ואם לא, אז האמריקאיות, מה שהיה פעם ההוגת גבינה של הקופי בה, אני לא יודעת אם היא עוד קיימת.
כן, אז היציבות, לא רוטטות, הכבדות יותר.
היציבות הכבדות יותר. ראויות, עם גבינות ראויות, וכן.
נפלא, נפלא. אבל
אנחנו בכנאפה.
זהו, את אמרת כנאפה. אז קודם כל, תספרי לנו קצת על הרומן, נשמע שיש לך רומן עם כנאפה. תספרי לנו קצת, אני יודעת שאת נוסעת בנצרת ובכל מיני מקומות, ובאמת מבינה היטב את הכנאפה.
אני חושבת שקודם כל, לא צריך, אין המון מה להבין בכנאפה כמו לאהוב אותה. הבעיה אם לאהוב אותה זה באמת למצוא אחת שהיא ראויה, ולצערי אצלנו קשה. מהסיבה שהן מוכנות בכמויות מאוד גדולות, מוכנות מראש, מוכנות במגשים, קצת הורידו את החמאה מהם ומשתמשים בסמנה צמחית כי היא משמעותית יותר, וכל מיני דברים שהופכים אותם לפחות מוצלחות. בוא נגיד רגע, כנאפה במקור היא מין, היא סוג של עוגת מחוות. עכשיו, עוגת מחוות, אנחנו שומעים קצת טיגון, ואנחנו שומעים קצת גבינה מותכת כי זה חם, זה משהו שאוכלים אותו חם בניגוד לעוגות גבינה, שזה לדעתי כבר יתרון גדול, והגבינה במקור שלה היא במקרה הטוב לא, זאת אומרת, היא בטח לא מתוקה. מדובר בג'ימנה, שזו גבינה ערבית קשה, משהו שמזכיר אולי קצת חלומי, אולי קצת ברינזה, אבל
גבינת צאן, כן, גבינת צאן.
במקור, היום הרבה מהג'ימנה התעשייתית עשויה מבקר, זאת שמצויה במקולות או בסופרמרקטים במגזר הערבי, אבל במקור כן, זו גבינת, גבינה מחלב כבשים בעיקר, לפעמים מזים בעיקר כבשים, ובתקופות שהדרים היו מתנהלים לפי זמן החלב, כלומר רק שהעדר מתרבה וה נקבות מניקות, אז חולבים ולא מחזיקים את העדר על חלב כל השנה כמו שעושים היום. אז צריך היה גם לשמר את תוצרי החלב, אז את הכנף היו גם היום, אגב, בכפרים עדיין עושים את זה, בתעשיות היותר קטנות הביתיות, ממליכים אותה במי מלח, והיא מין, הופכת למין גבינה קשה מאוד וכבושה. וכל פעם שרוצים להשתמש בה, שמים אותה כמה שעות במים, מי ברז, מחליפים את המים, ואז היא יכולה בין להיות נטולת מליחות לגמרי, שזה האידיאלי לכנאפה, לבין להיות עם טיפת מליחות, לבין להיות עם מליחות גבוהה לגירור על מנאי, שזה מין פיצה ערבית או כל מיני דברים.
ובכל מקרה נשאר לה איזה אלמנט עוקצני קצת, נכון? בטעם של הגבינה?
יש לה את הטעם של חלב צאן, שאני מאוד אוהבת. זה או אוהבים או לא. זה מאוד תלוי בתעשייה, ואם החלב מפוסטר או לא מפוסטר וכל מיני. בשביל וכמה זמן היא עומדת, אם היא טיפה כן עברה איזושהי תסיסה קלה או לא. אז זה מאוד תלוי בדברים האלה, מבחד עוצמת הטעם, לבין הכנאפה הג'יבנה שעשויה מבקר, וגם היא טעימה, אבל היא פחות חזקה. אבל יש לה איזה מין נשיכה כזאת, שגם כשהיא מותכת, קצת כמו חלומי מהבחינה הזו, גם כשהיא מותכת, היא לא הופכת להיות שלולית. זאת אומרת, היא מחזיקה איזשהו גוף, וזה מה שטוב כבסיס למין עוגה כזאת. עכשיו, בניגוד למקובל, בגלל שנורא קשה למצוא כנאפה מאוד מאוד טעימה, שעשו אותה הרגע, והיא באמת טריה ופריחה, ועם השילוב הזה בין הרכות של הגבינה לפריחות של היטריות, של הקדאיף, חושבים שנורא קשה לעשות כנאפה, אבל בעצם אם עושים אותה בבית, או אם יוצא לאכול אותה בסיטואציה ביתית, אז היא לא מאוד קשה להכנה, ומאוד קל לעשות אותה טעימה.
שזאת פה, זאת הפתעה, בטח יותר קל מלאפות עוגת גבינה, או... זאת אומרת, אני הרבה פעמים עושה כנפה כשאין לי כוח להכין קינוח.
מדהים, מדהים, שכנעת אותנו, כן.
אבל זה על המקום, זאת אומרת, זה לא קינוח שנכין לפני, אלא צריך להגיש אותה חמה.
אבל זה לא, תחשבו על לעשות טוסט ולא לאכול אותו מיד. זה אותה רמה, הגבינה חוזרת להיות מין גומי כזה, והיתריות לא פריחות, ולא, זה לא...
ואז מאבדים את האפקט המדהים הזה בפה. כן.
האפקט של זה באמת השילוב בין הרכות והטעם העז של הגבינה לבין הפריחות של האטריות והסירופ שאפשר לקבוע את המתיקות שלו.
זהו, אפשר להגיד, זה לגיטימי להגיד לא כל כך הרבה עם המתוק למעלה עם הסירופ.
אני מעדיפה, גם אני עושה את הסירופ מראש כמה פחות סוכר שאפשר שהוא עדיין יהיה סירופי, וגם עניין הטיבול, אם זה מזהר מי פריחת הדרים, כן. או אם זה מי ורדים, או אם זה אלים של גירניום, כל אחד משהו אוהב.
מזהר, ללא ספק לקחתי.
כן. אני אלים של גירניום, דיברו אליי.
אני גם כן. וגם וגם, כולם כאילו עובדים מבחינתי, והפיסטוקים וזה, אבל באמת, מהסיבה הזאת שזה חייב להיות מיידי, ועדיף לא מגע שכבר עומד אפילו לא רבע שעה או 10 דקות, לפעמים זה קצת קשה למצוא גרסה טובה לזה בקונדיטוריות יותר מסחריות, אבל באמת זה מסוג הדברים כמו מלאבי, כמו קינוחים אחרים שנראים נורא סיפור, אבל עם מתכון טוב הם מאוד פשוטים להכנה ועם מרכיבים נכונים.
תגידי, מיכל, שאלה שלא יודעת אם לגיטימי לשאול, אבל אני אשאל, אם אנחנו רוצות לצאת למסע אל הכנפה הטובה בארץ, לאן ניסע, לאקו, לנצרת, למזרח ירושלים, לאן להגיע?
אני לא, כאילו, לא נעים לי להיות בצד המבאס. עד לפני כמה שנים הייתי אומרת לך שבעיניי, זה מאוד עניין של טעם, כמובן, שבעיניי הכנפה של ג'אפר במזרח ירושלים, בעיר העתיקה, לא רחוק משער שכם, היא הכי טעימה לי, שאני אכלתי פה, בפעמים האחרונות שיצא לי להיות, משהו קרה שם, היא פחות טעימה מבחינתי. קשה לי, באקו היה לפני המון המון שנים, היה איזה בוטקה קטן כזה ליד החנייה הגדולה של השוק שהיו עושים, הוא כבר לא קיים המון שנים. קשה לי להצביע מעבר אם נופלים במסעדה ערבית על כינוח של המסעדה שנעשה במקום, באלבבור היו עושים את זה פעם, בדיאנה היו עושים. אני מניחה שיש הרבה, כאילו יש מסעדות שעדיין עושות, ואז הם בדרך כלל באמת מקבלים משהו שנעשה
על המקום,
והוא יותר מוצלח. כן. אבל קשה לי, לצערי, קשה לי היום להצביע, גם אף אחד כמעט כבר לא עושה את זה עם חימה מזוקקת.
למה? כי זה לא בריא, או למה לא עושים את זה עם סמנה?
לא, אך ורק מהסיבה שזה משמעותית הרבה 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 יותר. בכלל, חימה היא סימפטום של מטבח עשיר, זאת אומרת, הסיבה שבנצרת ובצפון מבשלים יותר, כמו בטורקיה, במטבח העותמני עם חימה, לעומת נגיד אזורים כמו עזה או מצרים, שתמיד היו עניים יותר, או אפילו מזרח ירושלים. זה תמיד סממן של מטבח עשיר, וחמאה מזוקקת זה משהו שהוא בדיוק...
היא השמנת של החמאה, מה שנקרא.
תראית שאני אכלתי את הכנפה הכי טעימה בעולם בעזה פעם? בטח כבר לא קיימת היום.
זהו, מצערי בעזה כבר לא הייתי מיליון שנה.
בטח כבר לא קיימת, כן.
זה נשמע נהדר.
זה היה מדהים.
ואני אכלתי כנפה מעולה בירדן באיזה
כבר. בירדן גם אכלתי, נכון, נפלאה.
ביריחו לפני המון שנים.
יריחו לא טעמתי.
שגם לצערי כבר אי אפשר להגיע. בשכם לפני הרבה שנים, שהשכמים אגב מאוד מאוד... יש להם גם את הגבינה הספציפית שלהם שנקראת נבלוסיה. הכנפה נקראת כנפה נבלוסיה, והגבינה נקראת נבלוסיה, שזה איזושהי וריאציה שלהם על ג'יבנה. בכלל שכם מעיר של ממתקים, אבל לצערי גם בשכם לא הייתי כבר 4 שנים. אז אני לא אשת בשורה, למעט זה שאני יכולה להגיד שוואנס שקונים ג'יבנה, מאוד קל לעשות את הקדאיף, את השערות, אפשר לקנות.
ואיפה אנחנו קונות? נגידי, החלטנו להכין בבית, אז איפה לקנות את הג'יבנה?
באמת, בכל מקולת, בכל יישוב ערבי. אפשר למצוא ג'יבנה, לפעמים כתוב על זה ברינזה על הגרסאות התעשיותיות, אבל אם תשאלו את המוכרים יגידו לכם שזה אכן ג'יבנה. אם מצליחים למצוא כאלה שהם מגבינת צון, יש אצל חלק מהירקנים ביפו, יש אצל כתבים בעיר העתיקה בשער שכם. בתקופה של, אנחנו עכשיו בקצה של הרמדאן שבדיוק נגמר אתמול, אז אפשר עדיין במאפיות, בוואדי ניסנס, במאפיות, במקומות כאלה, אפשר ממש למצוא את הגרסאות
זה הזמן להשתלט על העודפים, כן.
זה הזמן. היא גם מחזיקה כשהיא בטרני בשר וחלב, למשל אצל שטאווי בנצרת הקצב, יש להם את העדר שלהם, והם עושים גם יוגורט נפלא מחלב צאן, וגם ג'יבנה נפלא מחלב צאן. אפשר למצוא, הם גם בדרך כלל או בוואקום, או כבושות במלח, והן מחזיקות לא מעט זמן במקרר, אבל זה ביישובים ערביים.
זה אפשרי.
רגע, אבל אם ננסה עם סתם חלומי, זה לא יעבוד? זה לא יעבוד.
לחלומי יש מרקם טיפה אחר.
אוקיי.
אם כבר הייתי מנסה עם איזשהו שילוב אולי של ריקוטה ומוצרלה קשה,
אני אנסה.
או כזה, אבל זה
אנחנו ננסה למצוא ג'יבנה, שירי,
נכון.
זה נשמע ראוי. איפה יש? אנחנו נסיע.
ביפו יש, בכפר קאסם. אם זה באזור המרכז, ביפו זה מאוד קל.
אז אנחנו נשיג, בכל מי שנמצא אי שם בארץ, ישיג כזאת. וכל תוכנית, אנחנו מגיעות אל המקומות האלה שאי אפשר להגיע אליהם, זה מדהים. כל תוכנית אנחנו מסיימות באיזה סיפור מעזה או מרפיח או מירדן שצובט את הלב.
כן, המציאות היא לא משמחת בהקשר הזה. אבל אני אומרת עוד פעם, יש המון מקומות במגזר הערבי, המון יישובים שאפשר להגיע אליהם, ואנשים לא תוכים או מכל מיני סיבות אחרות, אז זה
שם,
בדיוק המדור האחרון שלי בארץ היה בנושא ג'יבנה לשבועות, וקיבלתי המון מיילים מאנשים של איפה נקנה, איפה נקנה, ואמרתי, ממליצה בחום, הזדמנות טובה לבקר,
נכון,
כל יישוב
נכון.
ערבי בסביבתכם.
לגמרי, זה
די מיינסטרים מבחינתי.
לגמרי, אז למדנו משהו טוב. חג שבוע שמח, מיכל וקסמן, תודה רבה על השיחה.
תודה גם לכם, ביי.
תודה, להתראות. נאמר, תודה לך, שירי כץ.
תודה, רונה.
תודה לעומר מנחם שליט שהיה איתנו כאן. אני רונה גרשון תלמי, בסרוויס. חג שמח.
חג שמח. כל קיץ קורא.